שלום, שלום.
וואי, וואי.
אני לא יודעת מה אני עושה פה. כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את ספר איוב. מה עוד?
מכוחך.
את מלכת דפים, נורית?
יש לי דפים, אבל זה לא הטקסט.
בקיצור, אמרתי, אני לא מוותרת עלייך, היום אני צריכה את הכל.
רגע, זה מתחיל עכשיו.
כן, כן.
זה מה שיש?
בינתיים.
טוב,
נעשה לברך שחור מחיה מתים, לא ראינו את האחת השנייה.
עשרות שנים. יפה, אנחנו מתחילים כי גם אני מוגבלת בזמן. אני הבאתי לכם איזה מתנה. הבטחתי, נכון. הבטחתי, אז יש לי פה טקסטים... זה טקסטים שנשארו לי פשוט מאיזה הזכרה שמישהו ביקש למה דברים רעים קורים לאנשים טובים. אז יש פה כל מה שהבטחתי לכם.
הזכרה של...
לא, לא, זה בסדר, אבל תקחי. לא צריך, מה?
אבל מה, אם יש...
תשימי פה אם יבואו עוד, והנה עוד אחד שם. זה היה נשמתו של מתן שביט בבית הכנסת שלנו, שומר ממחלה, ובהזכרה שהייתה לו לפני כמה שנים ביקשו ממני לדבר על הנושא הזה. אז לקחתי את ספר.
אני צריכה להראות לך רגע משהו לפני שאת מתחילה, אני חייבת. שלי, שלי, יש לי שבעה ילדים, 32 נכדים, עוד מעט, עוד חשוב, עוד חודש וחצי, וחמישה נינים, עזבי עין הרע, עזבי חמסה, הכל של הקדוש, הנה אני, וזה לי אבל זל, לפני 4.5 שנים. לא לעשות, השם איתנו בכל מקום.
תזכיר לי את השם.
בת שבע מזרחי הייתי, היום אני עוזרי, ועליתם עלי. איפה את גרה נורית את...
ברמת בית הכרם, בזמן... כמה... אבל... בגבעת מרדכי, אבל לא היום. זה לא זה. יפה, אנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל. חבל על הזמן. נחמד.
תשמחי שתראי מילדה מה יצא.
מה יש לדבר? אני זוכרת אותך. יפה מאוד. נמרצת כמו אז. כמו אז נשאר.
אמרו לי שאני לא גדלת.
זה לא אותו דבר מה שאני אמרתי.
אותו דבר.
אני אומרת נמרצת, נמרצת. היא אומרת, אמרו לי שאני לא גדלת.
לא, אותו דבר.
לא, אני לא גדלת. לא התכוונתי שאת ילדה קטנה.
אני קורא לזה לא גדלת. אני אגיד לך למה. אני קוראים לי בת שבע.
נו.
היא בת שבע.
אבל מה זה קשור לנמרצת? בגלל שילדה בת שבע היא נמרצת?
בטח.
טוב, אם ככה, את צודק.
אמרו לי את זה.
100%. טוב, 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 טוב. אנחנו, יש לנו הרבה עבודה. אבל נתחיל עם, בבקשה, אם יש לכם שאלות. נכון, זה פה. בדיוק את רואה. אליפז, בלדד, צופר, אליהו. איוב והשואה. מה כל אחד מייצא כתוב, לפי מה שמחקתי. טוב, אני אסביר לכם איך לקרוא את הטקסט הזה. אתם רואים שאצל אליפז מחוק הצדיק? כלומר, אין דבר כזה צדיק ורע לו. כי אם רואים, כאילו חושבים שאנחנו רואים צדיק ורע לו, זה לא נכון. כנראה שהוא לא צדיק. וזה מה שאליפז אומר. אם אתה סובל, אם רע לך, סימן שאתה לא צדיק. לכן עשיתי איקס על המילה צדיק. זאת אומרת, גם לדידם, אין מה לשאול על צדיק ורע לו, כי אין דבר כזה. אם אתה חושב שיש דבר כזה, תפשפש. כי אם רע לך, אתה לא צדיק. הוא עושה את היקש הפוך. כי אנחנו אומרים צדיק וטוב לו, אבל אנחנו לא אומרים אם צדיק ורע לו, עושים משהו לא צדיק, זה לא. טוב, ובלדד, את מה מחקתי?
את הרע.
את הרע. אין דבר כזה צדיק ורע לו. כי אם בסוף מהרע יוצא טוב, אז הרע הוא לא רע. זה סוג, צריך להיזהר עם זה, הרמב״ם תוקף את הדעה הזאת, לא משנה, אבל לא, בסוף יהיה לך תמוחק את הרע. אז גם הוא לא מקבל את ההנחה שיש צדיק ורע. וצופר אומר, בכלל מי מבין, מי אתה, איש נבוב ילבר, ואיר פרא אדם יוולד, אדם הוא כמו דומה לכל היותר לחמור פרא, איר פרא. זאת אומרת, מי אתה שאתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגד לך תעלומות חוכמה ככפליים לתושייה? מכיוון שאנחנו כבר מדברים על זה, לא חשבתי בכלל, רק רציתי לתת לכם את הדפים, בביטוי הזה שככפליים לתושייה, אז יש אצל, הוא אומר, לישות יש שתי פנים, ליש. ואתה לא יכול להבין, יש היש מה שאתה רואה, ויש היש האלוקי. זה צופר, ולכן זה נסתר, אנחנו לא מבינים דרכי השם, נקודה. לא נותן לו איזה תובנות, אבל עדיין הוא אומר, חטאת, תחזור בתשובה, אם עוול בידך ארחיקהו, אל תשכן בו עליך, אבל לא משנה, הוא רומז לזה שהוא לא צדיק. אמרנו שכולם חוזרים על אליפז, אחד חוזר על השני. אבל מה שמעניין, כי כפליים לתושייה, שיש כפליים, כשאליהו מדבר אל איוב, הוא אומר שבשתי פנים הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם, בסעיפים, בחזיונות לילה, בנפול תרדמה, אנחנו עוד נגיד למה הוא אומר את המילים של אליפז. זה הרי מילים של אליפז בסעיפים מחזנות לילה ופחד קראה ניעורי הדעה, כל זה מאליפז. שאליפז אומר, אבל מה המסקנות של אליפז מזה ומה המסקנות של אליהו? זה אם נספיק נדבר. אז זה גם שתי פנים, בפן השני אפשר לומר שהאיסורים, האיסורים, אבל האיסורים הם סוג של מוסר, אבל לא מוסר על חטא. ועל זה נדבר אחר כך. עניין של כפליים לתושייה שצופר אומר, בעצם אליהו רומז לאיוב שיש שתי אפשרויות להתמודד עם הנושא של הרע. זה אחר כך. זהו, ויש לכם גם אליהו אפילו. אבל הכי מעניין הוא שאני הבאתי כל מיני גישות, הרבה גישות פה בדפים שנתתי לכם. למרות על בגישה של יש סיבה, אם בא רע לעולם, אז הסיבה היא חטא. תראו שיש לנו פה 7-8 מקורות. צבי קוליץ, אין פה מספר 8, זה בסוגריים, כי זה לא בדיוק. כי צבי קוליץ ביוסל רקובר מדבר על אלוקים, אתם מישהי מכירה את הספרון הזה שלו? אז הוא שם עושה חשבון עם הקדוש ברוך הוא, הוא יוסל רקובר, זה כאילו יוסל רקובר, זה דמות לא קיימת. יוסל רקובר היא דמות ספרותית של צבי קוליץ. חשבו שהיה פעם מישהו כזה, לא היה ולא נברא. אני מספר לכם אם זה ייקח מהשיעור.
המשפחה שלך היה רקובר?
לא, המשפחה שלי רקובר, בגלל זה כתוב רקובר, אבל זה לא קשור. צבי קוליץ הוא אח של דוד שלי היקר, אחיו היה רב ראשי של ירושלים, הרב יצ'לה, יצחק קוליץ, הרב קוליץ, והוא האח המבוגר שלו. עוד אח אחד שלו היה נשוי לדודתי, אחות אמי. דוד יקר מאוד מאוד, וככה שבביתם של קוליץ נפגשנו הרבה פעמים מהמשפחה שלי, זה עניין בפני עצמו. עכשיו צבי קוליץ כתב ביידיש וכתב בעברית, והוא היה במאי סרטים, מי שזוכר בכלל משהו, אתם כולכן צעירות, היה פעם סרט גבעה 24 אינה עונה. אז הוא כתב את התסריט בגבעה 24 אינה עונה, כן. כתוב שם בגין וזה, צבי קוליץ בגדול ומנחם בגין בקטן שיבואו להרצאות, לא משנה. אז זה צבי קוליץ, לימים הוא לימד בישיבה יוניברסיטי, לימים. אבל ב-48-9 היה אלגמיינר שיכטה, כתב עת ביידיש בארגנטינה, וביקשו ממנו, הוא נסע להרצאות בכל מיני מקומות, היה אדם מאוד פעיל, צבי קוליץ הזה, וביקשו ממנו לכתוב משהו על השואה או משהו, זה היה קצת אחרי, אתם מבינים, בשנות ה-40 המאוחרות, והוא חיבר את הספר הזה, והוא כתב במוטו, יוסל רקובר מדבר אל אלוקים, משהו נפלא, יש לי חוברת, אנדרי נהר כתב על זה וכל מיני אנשים חשובים וגדולים על החוברת הזאת. זה התמודדות עם הכאב, והוא מביא מהסיפורים של מגורשי ספרד, נכון? איך את זוכרת? הכל אתה עושה שאני אעזוב אותך. זה קטע מהספר שבט יהודה, שבספר שבט יהודה של יהודה אבן וירגה, הוא כתב על מסעי הצלב והגות, ובספר שלו הוא מביא קטע שתראה, אני פה מגורשתי מספרד, והכריחו אותנו להתנצר, ולא רצינו, ועכשיו אני רואה שאשתי כבר לא נמצאת, ועכשיו שני ילדיי, אז הכל אתה עושה שעבור על דדך, אז תדע לך שכאילו על אבך ועל חמתך, אני לא אעזוב אותך. אז בעצם מה הוא מבקש? שהוא ירפה מהניסיון, גם ככה אני לא אעזוב אותך. וצבי קוליץ מזכיר את המאמר הזה שבשבט יהודה ביוסל רקובר, זה שלם. טוב, לימים מוסד הרב קוק הוצא ספר אני מאמין, מי שמכיר, ובספר הזה הוא כתב יוסל רקובר, כמו שכתוב פה, מדבר אל אלוקים, בלי צבי קולץ, בלי שום דבר, כאילו יש אדם כזה שקוראים לו יוסל רקובר, שהוא היה מגטו ורשה, ולפני סוף הגטו הוא כתב. ואז, חכו, ואז, בסדר, צבי קולץ לא הגיב על זה, בינתיים הוא נסע לארצות הברית, לימד בישיבה אוניברסיטי, לפני כ-20 שנה, משהו כזה, 18 שנה, היה מאמר בעיתון הארץ על כל ההתמודדות, למה קוראים דברים כאלה וכתבו על הסיפור של אני מאמין, ואמרו, ויש מישהו בשם צבי קוליץ, שהוא טוען, לא, כאילו לא, הוא לא אמרו לא מתבייש, אבל הוא טוען שהוא כתב את זה, וזה גניבה ספרותית, פלגיאט, אם אתם מכירים את הביטוי הזה, זאת גניבה ספרותית. ואנחנו במשפחה, סליחה, כתבו איך כותבים דבר, כתבו יוסל רקובר, אבל כתבו את השם צבי קוליץ. חיים באר, שהוא סופר ידוע, כולכם מכירים, כתב מאמר למערכת, נכתב למערכת, שהוא מצטער להגיד, אבל לא צבי רקובר כתב את זה, לא צבי קוליץ, זה לא נכון, אלא זה יוסל רקובר כתב, כי ציטטו לו את הכל, כי הוא יודע, והוא עוד ציטט ממוסד הרב קוק. אנחנו חברים של חיים באר. ואני אומרת לחיים באר, חיים, אתה חייב לחזור בך. אני אשלח לך, אני אכתוב לצבי קוליץ, הוא ישלח לך את העיתון, אלגמיינר, ביידיש, והוא יוכיח לך שהוא כתב את זה בשנת כך בדיוק בעיתון הזה. וחיים קוליץ עוד היה בחיים, בקיצור עשינו סיפור שלם, ובאמת חיים חיים באר לימד באוניברסיטת באר שבע, הוא מרצה, פרופסור חיים באר, ואז הוא קרא והוא מאוד הצטער והוא התנצל בפני צבי קוליץ, הזמין אותו על חשבונו, על חשבון האוניברסיטה, אני לא יודעת מה, לארץ, את צבי קוליץ, והזמין אותו לכמה הרצאות, ובכל הרצאה אמר שהוא מצטער, שהוא טעה, ובאמת מי שכתב את זה זה צבי קוליץ, ולא יוסל רקובר. אז הוציאו חוברת חדשה, לאחרונה, לפני ילדת 10 שנים אולי, צבי קוליץ, יוסל רקובר מדבר אלינו. אז אתם, אם פעם תצטטו, מי שרוצה תבקש ממני, אני או אצלם או אשלח לה את את הספרון הזה, זה יוצא מלא אמונה, מלא. הוא אומר, חטאנו, ודאי שחטאנו, הוא אומר באחד הקטעים. שאתה כועס עלינו, אתה כועס עלינו, אבל תגיד לי, כמה אפשר לחטוא
כדי
לקבל כזה עונש? כמו, אתם יודעים, כמו כשיוב שואל, משהו כזה. ותגיד לנו על מה. זה צבי קוליץ, אדם מאמין גדול. וזה הסיפור של אח של דוד שלי.
אבל יוסל רקובר היה קיים?
לא היה קיים, זה בגלל המשפחה שלי באמת שהוא הכיר וידע. אמא שלי התחתנה עם רקוב שלי זוננפלד, אני נינה של הרב זוננפלד. אמא שלי נכדה ראשונה, זאת אומרת הנכדה הראשונה שנולדה לרב יוסף חיים זוננפלד, זיכרונו זכר צדיק לברכה, הייתה אמא שלי. וזה היה כזה משפחת רקובר, משפחת זוננפלד, בירושלים נחשבו ככה משפחות. אז רקובר נחשבה וצבי קוליץ כתב רקובר. כי זה רקוב, רקובר מרקוב, זה סיפור כבר. סיפור יפה. טוב, אז אם אמרתי, אז אליפז, בלדד, צופר, אני מחקתי את כל המשפט. מכיוון שצופר אומר, אין להבין, אין לשאול. כלומר, כל המשפט צדיק ורע לא, הוא לא מובן, כי זה רק בראייה אנושית. אבל מהי הראייה האלוקית? איך ההצדקה של זה? אין, לא מבינים. נשגב מבינתנו, יש על זה הרבה מאמרים. גם תראו פה בדף הזה רגע, אם כבר אנחנו עוסקים, קצת מחוץ. שלום רוזנברג, תראו מספר 4 אצל צופר. זיכרונו לברכה, גם הוא היום. כבר לפני כמה שנים נפטר, גם איזה חבר יקר שלנו, שלום רוזנברג, פילוסוף, מרצה באוניברסיטה, היה לפילוסופיה, אשתו רינה, תיבדל לחיים ארוכים, פסיכולוגית, גרה בסביבה.
גם פסיכולוגית.
כן.
לא פסיכולוגית. לא, היא דוקטור לפסיכולוגיה. היא יודעת, חברה טובה שלה, ואנחנו 35 שנה גרנו קורה מתחתיהם.
אני יודעת, אני פגשתי אותה בדיוק לפני שבוע, נפגשתי, אנחנו חברות טובות. רבות הן השאלות הדתיות המתעוררות בעקבות השואה, אינני יודע את פתרונן. מקובל עליי תיאורו של הרב יוסף דוב סולובייצ'י, שלפיו עומדים אנו בפני ההיסטוריה כבפני שטיח קיר מרהיב ביופיו, בהרמוניה בין הצבעים ובסדר של חלקיו. אלא שעד לזמן הגאולה מסוגלים אנו להסתכל עליו רק מהצד הלא נכון, שרואים פלונטרים וקשרים וכל מיני דימוי נפלא של רקמה, ואז רק בעתיד נראה את הכל מסודר ומאורגן ונבין, אבל בתוך כל הקשרים לא. ולפיכך רואים בו מרבולת של קצוות חוטים חסרי משמעות וסדר. לכן המשכל בעת הידום כי עת רעה היא, זה מה שאומר הנביא עמוס. ואז הוא אומר, יש בדברים אלה לדעתי ציווי לכל מי שלכאורה יודע, אני הייתי עושה את זה אבל הוא לא עשה אז אני לא עושה, כן? יודע את סודות ההיסטוריה והשגחה. אולם דבר זה נכון לא רק לגבינו המאמינים, אלא גם לגבי המדענים והחכמים, לא רק מבחינת דתית ותיאולוגית מהווה השואה מסתורים. המדענים יודעים לכאורה להסביר את מה שקרה, אלא שטעות בידם. התבונה האנושית החושבת שהכל שקוף וחשוף לפניה, אינה יכולה להתמודד עם השואה. השקפה? צופר. לכן זה נמצא פה ברשימה של צופר. אז זה מה שהבאתי לכם, שיהיה לכם, זה... ואחר כך יש אפילו אליהו. ואצל אליהו יש גם מהרב סולובייצ'יק, שלא נגיד הרב סולובייצ'יק הוא בדיוק הדעה של צופר, לא בדיוק, הוא גם מתאים לאליהו, אבל זה כבר, עוד לא למדתם, למדתם קצת אליהו, או את הכל.
בעזרת השם תגנה הקלטות.
אז זהו, אז אלה הדפים, ושיהיה לכם בשמחה, תוכלו להשתמש. עכשיו, מה אנחנו עושים? מה אנחנו מדברים היום? מה אתם? יש שאלות? אתם רוצים לדבר על מה? תגידו.
זה
באמת
שהשואה זה משהו שאין עליו תשובה בסופו של דבר, כאילו גם הרב ישראל
מאיר לאו, אבל את רואה שעונים, את רואה יש פה 20 תשובות על השואה.
בסופו של דבר אתה נשאר עם שתיקה.
את? אבל יש אנשים שלא, יש אנשים שלא, אלה שאומרים אני לא מצדיקה אותם, זה לא משנה, אבל זה לא אני, אבל אני יודע למה הייתה השואה, בגלל שהתבוללו. אחר אומר, אני יודע למה הייתה השואה, כשלא עלו לארץ ישראל. הרב השלישי אומר, אני יודע למה הייתה, בגלל שעלו לארץ ישראל.
שעלו לארץ ישראל?
סאטמר. כל ויואל משה זה על זה, ויואל משה, ענו לו תשובות. אבל זה אישי. את חושבת שאין תשובה, יכולה להיות צופה, מותר לך כמובן. אולי כולנו צופרים. כולנו צופרים, בסדר, אז אנחנו... בסדר, אין בעיה, אבל את מבינה שאת אומרת שאי אפשר לדעת.
שאי אפשר לשאול על המידות שהקדוש ברוך
הוא. בסדר, בסופו של דבר אולי, אבל בשלב הראשון את מנסה להבין משהו. תודה רבה. אז מה אנחנו מתחילים? יש עוד שאלות או שנתחיל בדברי אליהו? טוב. נתחיל באליהו, אז אם תפתחו, יש לכם איוב, נפתוח דברי אליהו. עכשיו, אני עושה רק סיכומים קטנים, אתם מבינות, אנחנו לא לומדים עכשיו. מה התרשמתם מדברי אליהו? יש לכם איזושהי אפשרות לסכם מה הוא אומר? האם שמתם לב שהמון המון פסוקים שהוא מדבר בכל הפרוקים שלו חוזרים על דברי אליפז? וצופר ובלדד, ממש אותם המילים לפעמים. חוזר, ממש חוזר.
רק איזה פרק אנחנו?
עכשיו אנחנו בלמד, נפתח, לא את הכל, אבל מה שאני רוצה, הצימוקים של הפסוקים שלו, הם בפרק למד ג', בעיקר ג' ולמד ד', אני עוד מעט אסביר לכם מדוע. חלקם הקדמה, אתם מבינות שבהתחלה כשהוא אומר אני צעיר לימים ולא היה לי לדבר עד היום ואמרתי ימים ידברו, חשבתי הזקנה תדבר, אתם תדברו, ולא אחד בהם, אף אחד לא שכנע ולא אמר מה שצריך להגיד. הוא מבקר מאוד את חבריו, ממש, אבל אז ההקדמה לא נתחיל. עכשיו הוא חוזר על כל דברי החברים. שמה אומר, אני אגיד לכם מה שאומר הרמב״ם. מה אומר הרמב״ם בדברי אליהו? למה הוא חוזר כל כך הרבה על דברי החברים? עד שהוא פותח את הפה ואומר איזשהו חידוש. קראתי פרשנים הרבה, כל מיני סיכומים של פרקים ורדק ורמב״ן, שזה סוד, הכל סוד, ובמיוחד הוא מדבר על סעיפים בחזונות לילה. וקשה להבין, ארוך ארוך ארוך, אבל לא ברור מה החידושים, אבל הרמב״ם אומר בקיצור, בסוף חלק ג' של מורה נבוכים, בפרק כף ב', כששם הוא כותב על איוב ורעב, הוא אומר באמת שיש, ואני הבנתי מזה שזה שהוא מביא את הדברים של החברים זה לגנות אותם. למה לגנות אותם? כי הוא בעצם חוזר על דברים שלהם להראות שזה בנאלי מה שהם אומרים. נכון, צדיק ורע לו. אבל בגלל שצדיק ורע לו, אתם דבקים בזה כל כך שאתם אומרים גם אם רע לו אז הוא צדיק. כלומר, יש בזה גם ביקורת כשהוא חוזר על החברים. ולא רק שיש ביקורת, אבל זה כבר ללימוד יותר מעמיק. אתם בכל זאת לומדים מה שנקרא בקיאות, אז זה לא כל כך. אבל אם תראו, למשל, שכשהוא אומר האנוש מאלוה יצדק, אם הוא עושה הוא יתהר גבר, כן? לא, אפילו בסעיפים עם חזיונות לילה, ניקח את זה, בנפול תרדמה על אנשים, כשאומר אליפז, דממה וכל אשמה, מה הוא שומע? האנוש מאלוה יצדק, אם הוא עושה הוא יתהר גבר, כאילו מה אומרת לו, מה אומר לו החיזיון? שאדם לא יכול להיות צדיק מאלוקים. כאילו שאיוב יתיימר להיות יותר צדיק מאלוקים, כמובן. ואיוב מתמודד עם זה אחר כך שהוא אומר, אני לא חושב שאני יותר צודק מהקדוש ברוך הוא, אבל אני צודק. כאדם אני צודק. אני לא חוזר על זה, חבל שאני אקדיש לזה, אבל זה בעצם התגובה של איוב, שאפשר שאיוב יהיה צודק וגם הקדוש ברוך הוא צודק ויש שאלות. כמו שאז נתתי לכם את הדוגמה שאיש ואישה עושים תחרות, היא יכולה להיות בתחרות, אני יודעת, מריצה אולימפית, והוא יכול להיות שניהם צ'מפיונים, כי זה איש וזה אישה, וזה לא שאחד יותר מהשני, כי כל אחד יחסית לשני. עד פה הכל ברור. עכשיו גם אליהו מביא את הדוגמה של החלומות, כשהוא אומר באחת ידבר אל ובשתיים לא ישורנה, בחלום חזיון מילה עד יגלה אוזן אנשים, זה לא בלמד ג', כן, זה התחלת למד ג', אז תסתכלו רגע ב-י' אבל הוא אומר, אז הוא מביא את אותו עניין של בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עליהם נשכב, אז יגלה אוזן אנשים. אבל מה הסיבה שהאדם רואה חזיונות לילה ופתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו? לא מה שאומר אליפז, ששם אני שמעתי את המילים האנוש מאלוה יצדק, לא. המסקנה פה זה משהו אחר. אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום, להסיר אדם מעשה וגיבה מגבר יחסה, יחסוך נפשו מיני שחת. בואו נשאר רק בזה, יחסוך נפשו מיני שחת. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בנפול תרדמה או בחלומות? כדי באיזשהו, נכון, בדיוק, הנה יש לנו כבר התחלה שנבין את הגישה של אליהו. הוא חוזר על דברי החברים הרבה מאוד, אבל בעצם הוא התפקיד שלו לגנות אותם ולהגיד הדברים שלכם הם מאוד בנאליים, ואני אגיד, אני חוזר על דבריכם, אבל תהיה מסקנה אחת. יופי. והדבר השני זה החידוש שלו. מה החידוש שלו? לפי הרמב״ם, החידוש שלו, המטרה שלו, שהוא מדבר לא על, תקשיבו, זה מאוד חשוב, זה כל תורתו של הרב סולובייצ'יק על ייעוד ועל בחירה ועל גורל. עם ישראל הוא עם יהודי ולא עם גורלי, לא מסתכל אחורה, מסתכל קדימה. זה תפיסת הרב סולובייצ'יק, אבל הוא אומר, אני לא מדבר על סיבת הסבל, אני מדבר על מטרת הסבל. כולנו מכירים, לא למה, אלא למה. כל כך הרבה נשים חזקות ואמיצות ומאמינות שמענו בתקופה הזאת, אחרי כל מיני מלחמות ישראל, אחרי כל מיני צרות שיש לנו פה בארץ, שהן אומרות, אני לא שואלת למה, אני לא שואלת, אני שואלת מה זה עשה לי, איך זה נתן לי את העצומות נפש, מה אני עושה עם הסבל הזה, מה אני עושה עם האסון, איך האסון בעצם בנה אותי. שוב, אני לא מדברת עכשיו כי אפשר לדבר על זה, זה הצימוק שלו, כשהוא אומר על המטרה של הסבל, ולכן בעצם הוא מדבר על התיקון, על השיפור, על ההתקדמות של האדם כתוצאה מהסבל, וזה תפיסה חדשה. זה לא, בעיקר לא מעמיד את איוב כמה?
השם.
כאשם, כחוטא. שבגלל זה יש לו סבל, בכלל לא, זה מעמיד אותו שהקדוש ברוך הוא בחר אותו למודל, כמו אברהם אבינו עם הניסיון. הוא הדגם, זה אחרת. יכול להיות שאומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות הדגם. למה חיצי שדי עמדי? חמתם שותה רוחי, ביותה לא היה נוני. למה? יכול להיות. אבל זה עושה לו משהו, זה כן ליטוף. זה לא מכות, כמו שהוא אומר, החי החי, מה זה?
הוא נבחר.
הוא נבחר, החי בגדוק כמו נחל, כאפיק נחלים יעבור, כמו שהוא מאשים אותם. אז זהו, זה אליהו. עכשיו נראה איך הוא אומר את זה, ובואו נעבור קצת על אליהו, ונראה.
מה את רוצה לשאול? את
רוצות מסגרים? לא, 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 לא.
לי חם, אבל בסדר.
לא, אני מרגישה שקצת נתנות
לה. לי תמיד חם. אני רק תנו לי חורף. תמיד בשורים קבועים שאני נותנת תמיד. דבר ראשון, אני ממחתות. אני מביאה מצוידת, אבל שמים לי חבילה ממחתות. טוב, תודה. טוב. אז אנחנו בלמד ג' נמשיך ונראה מהם הפסוקים שמביאים אותם בדרך כלל כדי הוא מדבר כמה פרטים. עכשיו רציתי שתשימו לב רק לעובדה מאוד מעניינת, מאוד.
סליחה?
כן.
אליהו בעצם משקף, כאילו מקדים את ריבונו שלו, הוא משקף את הגישה האמיתית.
חלקה, נכון.
בחלקה?
נכון, נכון.
ואת כל זה בחלקה. הוא יודע מאין. איך
הוא טוען שהוא שליח אלוקים, ככה הוא טוען. עוד מעט נראה, את יודעת מה, בואי נקדים, השאלה שלך מצוינת, תסתכלי, שהוא אומר שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, תסתכלו בפסוק, אומר, אני מדבר במקום, בפסוק ד' בלמד ג'
יש משהו רוח.
כן, מצוין, מצוין, מצוין. בהי, בהי, נכון. ואת זה לא הדגשתי, עשיתי, פשוט צבעתי בצהוב את הפסוקים של... אבל תשובה לה. הוא אומר, אין אני בפיך, פסוק ה', כן? למד ג' פסוק ה'. כן, אני כפיך לקל, מחומר חורצתי גם אני, קורצתי גם אני. למה אומר אני מחומר? אומר, אני אדם בגובה העיניים שלך, אני מחומר. אז אני אגיד לך, לפני שהקדוש ברוך הוא יתגלה, כביכול, אני אגיד לך, בגובה העיניים שלך, והוא אומר לו דברים שאחר כך הוא יקבל אותם בצורה של השראה אלוקית, בצורה של... גילוי אלוקים, הרי עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו, אז זה יוצא מן הכלל. אליוב, שם לא דיבר אליוב, אליהו, זה החבר הרביעי. רגע, מה שתשימו לב, שזה מאוד מעניין, אני לא אגיד שאליהו שקוף, למרות שהוא בעצמו אומר עליו שהוא עצמו שקוף, שמי אני חשבתי ימים יגידו, חשבתי שתגידו דברים ושתקתי כי נתתי לכם כבוד, אבל עכשיו אדם רע והרווח לי, הוא לא יכול להתאפק והוא מוכן לדבר. אבל תראו, לחברים איוב עונה, לכל אחד הוא עונה שלוש פעמים, חוץ מאשר לצופה. לכל אחד איוב עונה, לפני ואחרי. הקדוש ברוך הוא מדבר אל איוב, אז גם איוב עונה לו, וגם עוד פעם הקדוש ברוך הוא מדבר. אליהו לא דיאלוג, אין דיאלוג אצל אליהו, לא לפני ולא אחרי. השם לא מגיב. אחרי שאליהו מדבר, הרי הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא התייחס לדברי אליהו, לא, אבל הוא חוזר על דברים שנגיד שיש בהם דמיון מה לאליהו? עוד מעט נדבר אם בכלל יש דמיון, לא משנה. א', ב', גם איוב לא מתייחס לאליהו. אולי איוב קצת שוכנע מהדברים של אליהו וחיכה.
זה מרגיע לו.
וזה הרגיע אותו, אז הוא נרגע, ופתאום הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, אז הוא מקבל איזה משנה...
גם מלמטה וגם מלמעלה.
יפה, מצוין. אבל זה תופעה מעניינת מאוד. עכשיו בואו נקרא כמה פסוקים כדי לשקף בדיוק את הרעיונות אולי החשובים ביותר של אליהו. וזה עדיין בפסוק בפרק למד ג' ו... הפסוקים האלה מצוטטים, גם פסוק י"ד באחת ידבר אל ושתיים לא ישורנה, וגם הפסוק, כמה פסוקים פה בהלכות תשובה מוזכרים, כמה פסוקים מפה של הלכות תשובה של הרמב״ם, פסוקים מהפרק הזה. אתם זוכרים שיש פסוק דומה כשהוא כותב באחת ידבר ובשתיים לא ישורנה,
שתיים זו שומעת
א', אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי ודאי, ויש על שלושה פשעי ועל ארבעה לא אשיבנו. זה מזכירים את הפסוקים בעמוס על אחת, על שלושה ועל ארבעה כאן. אז אלה פסוקים המוזכרים, ואז הוא אומר באמת בפסוקים האלה, והוא אומר כך עכשיו לפסוק כף ג', בפסוק כף ג' בפרק גם את הפסוק הזה מזכירים כמה פעמים. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני א' להגיד לאדם יושרו ויכוננו ויומר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר, אז האם יכול להיות שאדם ידחה את המלאך הזה שעושה לו, שמביא איסורים שבאים מהקדוש ברוך הוא כביכול, סבל או משהו, כדי שהוא ייפדה מלרדת שחת, או שהוא לא שהוא יוכל להתפתח ולעשות מצוות נגיד היינו אומרים כמו שאנחנו מתפללים בתשובת תפילת צדקה, מעבירים להעביר את רוע הגזרה. הוא אומר, תתייחס את זה כאל מישהו שבא להוריד ממך קצת מהחטא כדי שתהיה יותר שלם. עכשיו להוריד קצת מהחטא נגיד, אבל איזה איסורים ואיזה אסונות, שזה כמו לרוצח שפל וגונב, אז זה כבר חשבונות, שוב, אם אנחנו אנשים מאמינים אז בשבילנו זה חשבונות אלוקיים. בין אם נגיד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ובין אנחנו לא מבינים, אבל זה פסוק חשוב מאוד. ואחר כך, הנה, תראו, כשאני אמרתי על שלושה ועל ארבעה, יש לנו בפסוק כפתף, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מיני שחת, לאור, שיהיה לו אור באור החיים. הקשב יום, שמע לי, החרש. עכשיו תראו איך הוא... הוא לא אומר אתה מה זה, אני אדבר, אתה לא שומע, אתה כזה, כמה יפה. הקשב איוב שמע לי, החרש ואנוכי אדבר, אם יש מילים השיבני. כלומר, איך הוא מתייחס יפה ובכבוד לאיוב, לא כמו חברים. אם יש מילים השיבני, דבר כי חפצתי צדקך. מה יותר מזה שאיוב רוצה? הוא אומר לו, חפצתי צדקך. הוא אומר, אני לא באתי פה להאשים אותך כמו החברים, כי הוא כועס, הרי בהתחלה ראיתם שהוא כועס על שהוא צדקם נפשם מי, או כאילו הם יותר צדיקים. אז זה נפלא. הוא
מדבר כאהבה.
נכון, נכון. ואז עכשיו תראי שכשהקדוש ברוך הוא מדבר, כמה זה כבר היה, הוא היה הכנה נפלאה, עוד מעט נדבר על דברי השם. אחר כך, עם עין... אם אין אתה שמע לי, אם לא, אם אין לך מה להשיב לי, החרש והאלף חוכמה. כן, כמה יפה זה. ולפסוקים שמוזכרים בכל מיני, הנה יש פה למשל פסוקים, איפה זה? הפסוק שמוזכר במסכת יומא, יש במסכת יומא סיפורים נהדרים על איך אדם צריך לבקש סליחה בערב יום כיפור, על מצוות שיום הכיפורים לא מחפר, כי הם מצוות בין אדם לחברו.
אז יש כל מיני, נכון? אתם זוכרים שצריך לבקש סליחה ב-10 פעמים, ב-3 פעמים, ואפילו ללך לקבר. ויש כמה שם, אתם מכירים את הסיפורים שם, הסיפור אחד שרב אחד הלך לבית של הרב השני כי הוא קצת פגע בו והוא לא היה לו אומץ, אבל הוא רצה להמציא את עצמו לפני הרב, ואז פתאום השפחה שפחה מים החוצה והוא התלכלך מהם. אז יצא מישהו לראות מי זה התרטב מהמים המלוכלכים בחוץ, והוא מצא את זה שבא אליו כדי לבקש סליחה שהוא פגע בו. אז הוא אומר, עכשיו אנחנו השתפנו, עכשיו אתה כבר התלכלכת במים של שפחתי. אז הרי מה קורה כשאדם פוגע ונפגע? הפוגע נמוך והנפגע גבוה, נכון? הוא נמצא יותר גבוה, כי הפוגע ירד מערכו כי הוא פגע, הוא צריך לחזור. ופה, ואחר כך ואחד אחר, שרב אחר שהסתובב סביב הבית של מישהו שפגע בו כדי שהוא יראה אותו ויקש לך. ויש הוא עם טבח, רב עם טבח, שטבח פגע בו, טבח אחד קצב, טבח צמחה. כן, איזה סיפור, סיפור.
שמה היה שם?
הרב של רב ושמואל, רב, שהלך, והיה לו התלמיד שלו, הרב הונה, ורב החליט, אני הולך, מגיע יום כיפור, והוא לא בא לבקש סליחה, אז אני רוצה לזכות אותו, מתוך מצווה הוא רצה לעשות אותו, ללכת אל הטבח, כשהטבח התנצל, לעמוד לפניו, כי הוא פגע בו, הוא חטף כלפיו. ובדרך הוא פוגש את התלמיד שלו, והתלמיד רב הונא ושואל אותו, לאן אתה הולך? אז הוא אומר, אני הולך לטבח. אז כתוב שם, הולך רב להרוג את הטבח.
קצב.
הקצב. יש טבח ויש קצב, תלוי איך מתרגמים, כי זה בטבחה בארמית, זה קצב. אם זה מחשבות שלו, שהוא אמר לו, הולך רב להרוג, אתה הולך להרוג אותו, אל תלך. או שזה מחשבות שלו, של התלמיד שהוא אומר, אוי ובוי, עכשיו ההוא ימות, לא יכול להיות. כי ההוא, אני מכיר אותו, הוא לא התנצל. והוא, ברגע שהוא נכנס אליו, הוא אומר, לך מפה, אין לי עניין איתך. כך אומר לו הקצר, והוא היה שובר עצם של גולגולת של בשר. זה ערב יום כיפור. ואת זה מה שהוא עושה ממש ממש עוד מעט יום כיפור נכנס, והעצם שאולי העצם הייתה על הנקול או משהו, כי זה שבר את מפרקתו והוא מת, הטבח הזה או הקצב הזה. אז יש על זה מאמרים, אתם יודעים שיש הרבה ניתוחים של הסיפור הזה. האם כל פעם, כל אדם אפשר להשפיע עליו לבקש סליחה? האם יש לפעמים מצבים שצריך להיזהר שאפילו לא לקבל סליחה? יש גם אנדרי נהר וגם הפילוסוף הצרפתי שכתב
בנואל,
לא אמנואל לוינס, זה כתב אל לא משנה. מאמרים ארוכים על השואה, אם יש אפשרות לסלוח, אין אפשרות לסלוח, איזה סוג של סליחה יש, מה צריך לעשות כדי, ובאמת בהנחיות במסכת יומא כתוב, צריך למה אדם צריך לנסות להיפגש כדי לרצות אותו, כדי שהסליחה תהיה מתוך כוונה. יש מאמרים מאוד מאוד רציניים על והסיפורים הם הולכים ונהיים יותר חזקים, יותר. ארבע סיפורים יש שם על הנושא הזה, איך חכמים ניסו לבקש סליחה. ואפילו שבסיפור האחרון לא הייתה סליחה אלא הוא נהרג, אז המאמרים אומרים שחכמים בעצמם נתנו סיפור שלפעמים גם יש גם הגבלה, לפי ההלכות שחכמים כתבו שצריך לבקש סליחה וצריך לברום שיבקשו סליחה, שהם צנועים מספיק כדי להראות את המגבלות של עצמם, כאילו הם ידעו שזה עדיין מגבלה. הנה עובדה שהוא מת, מאמרים בלי סוף על הנושא הזה. אז הוא אומר לו, כל כך יפה. אז פה יש פסוקים שמובאים שם במסכת, איפה הפסוקים? בפרק הזה. אני זוכרת שלימדתי את הסיפורים במסכת יומא, אז היו פה פסוקים, את זה לא סימנתי.
תתחילי להגיד איזה מילה.
קודם כל יש...
יום הפיבב.
רגע, לא, 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 יש פה עוד מעט אני... פייה. וראיתם את... הגעתם לפרק מי כמוהו מורה? כן, בפרק למדבב כבר, מי כמוהו מורה? שאלו, איפה יש מורה בספר ואי אלוהי עושה היה נותן זמירות בלילה שאנחנו שרים, כן, מהשירים של מוצאי שבת. אה, הנה, כן. למה צריך 10 אנשים ולמה צריך כל זה? כל ההלכה נובעת מפסוק כפיו, כל כך יפה, בספר, בפרק למדבימל. עכשיו אתם תבינו למה ההלכה קובעה שצריך 10 אנשים לקחת אפילו לקבר, ולמה צריך 3 פעמים לבקש. תראו את הפסוק, וחזל מביאים את זה במסכת יומא. תסתכלו, נו, מי קוראת את פסוק כף זין?
נו, כף זין או
כף זין?
כנראה יש הבדלים.
כף זין, לא, פסוק כף זין בפרק למד ג'
יסור.
כן, תקראי, בבקשה.
יסור על אנשים ויומר חטאתי וישר העיבתי ולא שווה לי.
נכון, אתם מבינים? יסור 10, מכך לומדים. זה מביאים במסכת יומא את הפסוק הזה. אחר כך חטאתי, העיבתי ולא שווה לי. זאת אומרת, לא כדאי לי להמשיך עם החטא, צריך לחזור. כל כך יפה, אבל הפסוק הזה היה זכור לי כשחזרתי עוד פעם על הפרק הזה. טוב, אז זה אליהו. זאת אומרת, יש לו בעצם כוונה לומר, כמו שאומר הרמב״ם, שהוא מדבר על המטרה של האיסורים, שמטרה חינוכית, אם אפשר לומר, לקרוא לזה מטרה חינוכית, או מטרה של לראות איזושהי אפשרות שהקדוש ברוך הוא מזמן לאדם מלאך, כאילו מלאך מושיע. ולא פלא איפה, זה גם כן קשה לחשוב על זה, כשהוא אומר במקום אחר, שהוא אומר, אני אפילו הייתי אפילו מציע לך להיבחן עד נצח.
זה מה שהסורים הם לטובת האדם.
אתם מבינים, תסתכלו, זה נשמע קשה, אבל אני קראתי את הפסוק. תקראו את זה עם כמה פירושים שאתם רוצים.
איזה פסוק?
בלמד דלד למד וב. אבי. עכשיו, אבי, מה זה אבי? בעברית, אבא שלי.
כמו אחי היום.
כן, אבל מה זה עוד אבי? מה זה עיווי? מה זה...
רצון.
רצון, נכון? עיווי. שאבי גיזון, זאת אומרת. אבי, הפרשנות וגם רשי מביא שני פירושים, הוא מדבר גם שאבי בעצם, הוא אומר, הרצון שלי הוא, אני מתאווה, זה כאילו מתאווה, אפילו שזה ו' וב', כן? אני מתאווה שיבחן איוב עד נצח. על תשובות באנשי אבן, שמד אותם, כן? לא ייתן להם תשובות, שהם ילמדו ממנו. כלומר, לא ישיב, לא יהיה, לא יתרועע איתם, לא משנה, אבל אני חשבתי, אני לא... אני לא אומרת לכם שאני ראיתי את הפירוש הזה, זה פירוש שאני מרגישה אותו. אבל הפירוש אומר שהרצון שיבחן איוב עד נצח, נכון, אני אומרת שזה הלוואי, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה איוב שהוא לא יטעה, שהוא יהיה נבחן עד נצח, וזה עונה על השאלה מדוע הקדוש, עכשיו אני מקדימה את המאוחר, יש לנו עוד רבע שעה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מספר לו
למה הוא נותן,
למה הוא סובל, הוא לא מספר היה ניסיון, כל זה,
זה מפחית מהניסיון,
נכון, מפחית לו בימים שנשארו לו לחיות, נכון, אבל הוא עמד כבר בניסיון, למה הוא צריך שיפחית לו מהניסיון, לכאורה? אלא שנדע שכל חייו האדם בניסיון. גם כשאדם עומד בניסיון, הוא עוד בניסיון.
אז המטרה היא רגע שאיוב יהיה הדוגמה שלנו, שלקבל את האיסורים.
נכון, באהבה.
שחייבים לקבל.
זה הרמב״ם מסיים.
קודם כל שחייבים לקבל איסורים.
נכון,
הרמב״ם. ובאמת לקבל אותם.
זה הסיום של הרמב״ם בפרק ג' בחלק ג' במורה נבוכים,
לקבל אותם.
עושים מאהבה ושמחים בייסורים, הרמב״ם אומר את זה. אבל עוד משהו רציתי להגיד לכם עכשיו בעניין הזה של בדיוק רציתי משהו מאוד חשוב, כן, שבהרבה פירושים ראיתי שם, נדמה לי שזה היה רלב"ג, אבל רמב"ן בוודאי, שזה מזכיר כל הסיום של ספר איוב, את הניסיון של רבי עקיבא, שאיוב שואל את הקדוש ברוך הוא, זאת תורה וזה שכרה, וגם הקדוש ברוך הוא גם את משה רבנו מנסה, כי הוא עונה לו, שתוק כך חנתה במחשבה לפניי. כי הוא לא אומר לו, הוא לא, זה לא, זה, אתה צודק, זה, הוא לא חטא. ויש דיונים בגמרא, מה עם הייסורים של רבי עקיבא? והתשובה שבוודא שהם לא על חטא. יש דיונים. אז הרמב"ן על הפירוש בפרק הזה, וגם בהקדמה של הרמב"ן על איוב, מדבר, מזכיר את השאלה של משה על רבי עקיבא. ותראו, משה שאל, אורני השם דרכך, שיגלה לו את דרכיו. אנחנו יודעים שחבקוק שאל, אם האגוגה, אנחנו חושבים שרק חוני היה מעגל, הראשון עשה את זה חבקוק הנביא. שעשה עוגה ואמר על מי שמרתי מודה, והוא שואל אותו מדוע תראה בבלה רשע צדיק ממנו, ואליהו וירמיהו מדוע דרך רשעים צלחה. יונה לא שואל אותו מדוע רע לצדיק דרך רשעים צלחה. זה החזל מסבירים למה הוא לא רצה ללכת לשליחות, כי הוא לא רצה שפתאום אנשי נינווה ירוויחו ועם ישראל, אבל זה לא כתוב שהוא שואל. אבל אני מדברת על מילים כמו מדוע דרך השם צלחה, שאלו כל בוק דבגת, זה ירמיהו. או כשחבקוק עומד ושואל מדוע תראה בבלה, אתה הרי תהור עיניים מראות ברע, כך הוא אומר לו. הוא אומר לו, אתה הרי לא יכול לראות רע, אז איך אתה יכול לראות בבלה? כן, מיד חבקוק, זה ספר כל כך קצר, הוא אומר לו, בוא נקרא איזה קצת. על משמרתי אמודה ותעצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב. ישיב, אשיב, כן, אל תוכחתי. ואז הוא שואל אותו, עוד חזון למועד, חזון למועד. אבל הוא אומר, זה לא, מה זה חזון למועד? איך אני יכול לראות את ה, את ה, את ה, עושק הזה, שיש, יש תופעות כאלה, תהור עיניים מרות רע, והביט אל המה לא תוכל. למה תביט בוגדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? ותעשה אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו? כאילו, מה זה, מה זה הצחוק הזה? כאילו, אבל זה לא שאתה עושה צחוק מבני אדם, זה מה אנחנו מרגישים כבני אדם. איך דוד אומר, מה אנוש כי תזכרנו, ודאדם גם איוב הרי אומר, מה אנוש כי, הוא לא אומר תזכדנו, הוא אומר תפקדנו. כן, כי תשית אל ליבך. אז האדם מרגיש את עצמו קטן, אבל הנה, הנה חבקוק. טוב, עכשיו כמה מילים על מענה השם. איוב
היה בין ארבעת האנשים שהיו מול פרעה ולא הגיעו. זה אחת הסיבות שמגיע לו.
ככה אומרים, אבל ככה אומרים שהוא דיבר, כי שם הוא שתה. היה אחד שדיבר טוב, היה אחד שדיבר רע, והיה אחד איוב, יתרו, לא חשוב.
יש פסוק שאומר, עדיף לא לדבר מאשר לדבר.
לא חשוב, בסדר. אז בגלל שהוא לא דיבר שם, הוא מדבר עכשיו הרבה, כל הפרק.
זאת אומרת, הוא מנסה לא להחליט מאיפה האיסורים שלו. אבל הנה,
טוב, אנחנו במענה השם, ואני עכשיו רוצה באמת כמה דברים מאוד חשובים, ולכן הכנתי כמה מילים קצרות, כי ידעתי שזה צריך ממש ממש...
אז לפי לאומה המטרה של הישורים?
לקדם את האדם ולעזור לאדם להיות אדם יותר טוב. זה ההשקפה של הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק אומר, זה הייעוד שלך לעשות ולנצל את מה שקורה לך, להיות אדם יותר טוב, ללמד אחרים, וזהו. והוא גם רוצה, אני לא אוהבת להגיד את זה, כי בשבילי איוב הוא צדיק גדול מאוד, אבל הוא מוצא איך כל הדעות של מתי חי איוב לפי הגמרא. יש הרי כל מיני תקופות מתי חי איוב לפי הגמרא. את רוצה לתת לי עוד מים? תודה. אז הוא מוצא שבכל תקופה היה משהו שהיה צריך לעזור לדור, ואיוב לא עזר. ככה הוא אומר. אז הרב סולובייצ'יק גם מקפיד עם איוב כחוט השיער, אם אפשר לומר.
אני חושבת שזה גם שלבים בעניין. כי אדם מגיע לשלב הזה לא מיד כשזה קורה לו. זה לא... ככה קודם, אולי אני, אולי חטאתי.
יפה מאוד, בוודאי. בוודאי, אין הצדיק בארץ אשר יעשה טוב אלו יחטא, אז ניקח את זה תמיד כמשהו מובן מאליו מראש. תיקחו את זה. שיש, אבל השאלה מה, אם יש פרופורציה ושאנחנו יכולים לאמוד אותה באלף, את הפרופורציה בין חטא ועונש, זה רק הוא. אדם אחד חותך חטא גדול מקבל עונש קטן, ואדם אחר חותך חטא קטן ומקבל עונש גדול. הכל לפי גדלותו, הכל לפי איזה תכונות הקדוש ברוך הוא נתן לו לעמוד, חזקות או חלשות, לעמוד ולהתגבר על פיתויים וחטאים, ואיך הוא עמד בהם. ואתם מכירים את הסיפור הזה של הרבה מורים שקיים, ששתי תלמידות באות למורה ואומרים, אבל אני כתבתי הרבה יותר ממנה ועניתי תשובה הרבה יותר טובה, למה היא קיבלה 90 ואני 85? שזאת שקיבלה 90, היא כל הבחינות שלה קיבלה 60 ו-50 וסוף סוף למדה וכתבה תשובות, והיא גם חלשה מאוד וקשה לה, היא מתקשה, ודאי שהיא תיתן, המורה תיתן לה 90, ודאי. זה לא פרופורציונלי למישהי אחרת שהיא לא הייתה צריכה בכלל ללמוד לבחינה והיא עשתה טעויות קטנות, נכון או לא? אי אפשר, זה לא יודע, לפעמים מורה מעריך תשובות של תלמיד לא בדיוק לפי מספר המילים שהוא עונה. אז הקדוש ברוך הוא שלא יעשה את זה? איזה שאלה, הוא יודע יותר טוב מאיתנו למה אדם מסוגל ומה אדם, לא רק זה. אני אגיד עוד כמה מילים. בתשובה של צופר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, ודע כי ישה לך אלוה מאבוניך, ישה זה ישכיח, כמנשייה, כמו תאום הנשייה. כלומר, לפעמים אתה אפילו לא יכול לזכור אם עשית עבירה או חטא, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רק מחשיב לך את המצוות שעשית, אלא אם הייתה לך אפשרות לעשות עוד מצוות, לפי הנתונים שלך, ולא עשית אותם, לא עשית עבירה, אבל לא עשית מצווה, אז מה לפי החשבון האלוקי?
הפסדת.
הכתת את המטרה. כי הקדוש ברוך הוא, כאן אתה נולדת, והקדוש ברוך הוא בונה לך, נותן לך נקודות, אני עושה את זה מאוד פשטני, אבל בדיוק שאתם תבינו. הוא נותן לך נקודות ואפשרויות באופי, באושר, בעוני, לא משנה, להגיע לפה. עכשיו אתה מתקדם, עושה מצווה, עושה מצווה, עושה, אבל אתה רק הגעת לפה. זאת אומרת, לא עשית עבירות אפילו, אבל הבנת.
יכולת להשתתל יותר.
מובן? אז הנה, ישה לך אלוקה לעבוד לך. אז זה חשבון אלוקי, לכן הוא אומר לו מי אתה ומה אתה לא יכול להבין. טוב. עכשיו אני לא נפתח את הפה, אולי אם נספיק, לא חושבת שנספיק, אני צריכה כבר לעזור, אבל מה קורה עם מענה השם? הקדוש ברוך הוא, אז אני אומרת ככה, מה רצה איוב? מדוע איוב היה כל כך מרוצה בסוף מדברי הקדוש ברוך הוא? בואו נחשוב. למה הוא שאף? מה היו השאיפות שלו? בעצם איוב, אני שוב אומרת לכם, סליחה, אבל זה קיצור נמרץ. איוב רצה ארבעה דברים בספר. דבר ראשון, הוא רצה לקבל איזושהי תגובה שהוא לא חטא מהקדוש ברוך הוא. הוא רצה לדעת, שיגידו לו שהוא לא חטא. כי מה עושים כל החברים כל הזמן? שלושה לפחות. חטא, והוא ממש, כן, חנוני, חנוני, אתם ראי, הוא זועק לחנינה. או למצער, נגיד, שמישהו, הקדוש ברוך הוא לפחות, יגיד לו שמה שהחברים אמרו לו, שאלה גם דעות פילוסופיות כביכול, שהשמות שלהם לא נכונות. ברור? זאת אומרת, שהוא לא חטא ושהשמות לא נכונות. למה אני עושה את זה בשני סעיפים? עוד מעט תבינו מדברי השם. שלוש, הוא רצה שהשם יענה לו, ידבר איתו.
הוא עבד אותו כל הזמן.
לא רק שהוא עבד, אבל הוא רצה שהוא ידבר אליו. הוא אומר, אי אפשר לדבר איתך. מי יכול להתמודד איתך? היש בינינו מוכיח, שט ידו על שנינו? זה בפרקים האלה אחרי בלדד, כשהוא מדבר ב-י"ג, בעיקר י"ג, כשאומר כמובן הן יקטלני לא אייחל, מה יותר מזה? אפילו לא חשוב לי, אני מייחל לו, אבל שיתייחס ויסר מעליי ידו, לא את היד של המכה, ואימתו אל תבעתני, משהו הוא רוצה, בקיצור, רוצה שהשם ידבר אליו. שלוש והארבע, להבין מה קורה כשהוא לא מבין מה זה, מדוע זה לא כמו שהוא תמיד יודע שצדיק צריך שיהיה לו טוב ורשע צריך מקבל עונש, ואיפה הצדק? לכן הוא אומר טעם ורשע הוא מחלה. אני אמרתי לכם שאני רואה את זה כמו שאלה, מה זה טעם ורשע הוא מחלה? ארץ ניתנה ביד רשע, אתה נותן את הארץ ביד רשע, ואז אמרתי שאולי זה אפילו השטן, לא משנה. עכשיו נראה מה הוא קיבל תשובה מהקדוש ברוך הוא ומה רוצה לרמוז לו הקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, לדעת שהוא לא חטא, בוודאי שהוא קיבל תשובה, כי הקדוש ברוך הוא אומר כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. זאת אומרת הוא קיבל תשובה על שתי המשאלות הראשונות, לכן זה שתיהם חשובים. אתם לא בסדר ואיוב בסדר. הוא לא אומר רק איוב בסדר, אולי איוב בסדר וגם החברים, לא, מה שהיה חשוב לו לדעת. והקדוש ברוך הוא אומר איוב בסדר ואתם לא. הנה יופי, תשובה לשתי הנקודות הראשונות. לדבר עם השם, ויען השם את איוב מן השערה. אם זה מן השערה הגדולה שבחוץ, כי תמיד השם מתגלה מהשערה, תזכרו את זה לאליהו הנביא, או שזה מבין שערות ראשו, יש כל מיני, או מתוך ליבו, מעניית ליבו, נפלא.
מתוך העשבים.
אז הוא עונה לו, אז התשובה השלישית הוא קיבל. רביעית, להבין משהו את סוד הנהגת השם עם העולם, הוא קיבל אבל תשובה חלקית. למה חלקית? והתשובה, בתוך התשובה יש תשובה שהתשובה היא חלקית. כלומר, שהוא אמר שאי אפשר, אבל הוא לא אומר אי אפשר נקודה. כמו שאומר, כמו שאליפז אומר, לא עושה גדולות ואין חקר, נפלאות ואין מספר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ופה אני מוכרחה קצת, אפילו שזה ייקח עוד בשבילי, אתם, אני יודעת שאתם אנשים
פה. ממהרת?
אני ממהרת קצת, אבל אני עוד אגע. תראו, עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא, אמרנו מה איוב מבקש, אבל מה הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד את איוב במענה? מה הוא מבקש? א', הקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך במענה שלו, לא מספר לו שזה היה ניסיון, כדי להמשיך את הניסיון. זה דבר אחד. לכן הוא לא מגלה לו את האמת, שימשיך להתמודד. אם נרצה לפי הפילוסופיה של אליהו, הקדוש ברוך הוא רוצה שירבו לו זכויות. שהמלאך ישמור עליו שהוא ימשיך בניסיון וימשיך וכולי, ובאמת אנחנו רואים שמת, זקן בימים. שתיים, הוא רוצה להמם את איוב. הוא רוצה שאיוב יתפעל. הוא רוצה מהגדלות שיתפעל. למה? שהוא יבין, כמו כשאמרנו משה, חבקוק, אני יודעת מה, ירמיהו ואחרים. הוא רוצה מההתפעלות שזה לא יעבור רק דרך השכל, לא הכל רציו. שהוא יתפעל ויתרגש. שהוא ירגיש משהו, שהוא יעבוד דרך הרגש, כמו באהבה. הבחורה אומרת, הכל טוב יפה, הוא בחור טוב, הוא נחמד, כמו שאני תמיד עשיתי, רציתי כזה, רציתי כזה, רציתי כזה, רציתי כזה, אבל לא התעורר בי הרגש. אין דבר כזה בשידוך שבחורה לא ממשיכה את הקשר, כי אז מה? לא מרגישה. יש משהו שיוצר והוא עונה תשובות. הקשר, או נגיד האהבה רגשית, לפעמים עונה תשובות במקום השכל. כבר אין שאלות. אני שמעתי פעם מישהו, לא על בחור, בחורה, שמעתי מישהו שאמר, הוא לא חסיד חבד, הוא אמר, אני מוכן להיות חסיד חבד, אבל אני צריך לשאול את הרבי שאלות. קודם אני אשאל אותו שאלות. אדם שהתקרב לחבד, אבל לא נהיה חסיד חבד. הוא רצה לשאול אותו שאלה הכי חשובה שהייתה לו, למה הוא לא עלה לארץ? חסיד הרב, הרבי הגדול והעצום הזה, שאפשר כבר לעלות, שזה לא צרות ולא... והוא בא לרבי, והוא כל כך... מהעוצמה שלו, מהמבט שלו, מהמילים, מהחום שנבע מהעיניים שלו, אומר אין לי שאלות. אין לי, אני אהיה חסיד חב"ד. סיפור. אני מכירה אחת כזאת בעלת תשובה. מבית ספר חורב, מורה, שהיא נהייתה חב"דניקית. נסעה לרבי, הייתה בחורה שעסקה בכל מיני אומנות, ודניאלה. המורה לביולוגיה שאחר כך בנתה, היא בנתה את יד את
אור
חיה.
היא הייתה בתחילה איתנו במכון אורה, אני זוכרת.
כן, נכון, הנה. דניאלה הייתה חברה שלי עד היום, אנחנו נפגשות, וזה מבעת ביתנו אצלנו, אצלנו חזרה בתשובה, בתהליך שלנו, בא עם דוד שלי, והוא קרא לה כל מיני כינויים כאלה, מלאי שבחים, כי הייתה טמפרמנטית. וזאת דניאלה, והיא נסעה לרבי. וסיפור, יש עוד סיפורים מסביב לזה, אבל אתה לא צריך, לא תמיד הכל דרך החלק הזה. לפעמים זה מפה. אז זה הקדוש ברוך הוא, עוד מעט נראה איך הוא עשה את זה. אחר כך, והשאלות שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, איפה היית ביוסי ארץ? הגד עם ידת הבינה, היש למטר אב, היש זה, עוד מעט נראה כמה דוגמאות. הוא לא בא להקטין את איוב, אלא להקטין את איוב. בכלל לא להקטין, כי עצם זה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא כבר לא יכול להיות קטן. שלוש, כדי לעורר את ההכרה בחסד השם ובאהבה לבריאותיו, מיד אני אתן דוגמאות.
אותם רגע...
טוב, אני אתן את אחד לפני השלוש.
מה זה הנקודות האלה?
למה הקדוש ברוך הוא, מה המטרות בדברי השם? מה הוא רצה מאיוב שאיוב יעשה? המסקנות של איוב מהדיבור. איוב חשב שהוא, השם חייב לו תשובות, החברים חייבים לו תשובות, הוא צדיק, הוא בסדר, הוא מרכז העולם. יש הרב יעקב זון קורא לזה מהפכה, כמו מהפכה קופרניקאית, כמו קופרניקוס שבמאה ה-16 גילה שלא כל הכוכבים מסתובבים סביב כדור הארץ, לא כדור הארץ במרכז, הוא גילה תגלית עצומה, מהפכה, שהשמש, כולם מסתובבים סביב השמש, הוא אומר זה ספר איוב, איוב חשב שהכל מסתובב סביב האדם, נכון? אבל יש עוד עולמות, יש חיות, יש יצורים צמחים, יש גשם, יש טל. לא שהשם רוצה להקטין אותו בזה, אבל להזיז אותו קצת מהמרכז לפריפריה. לא שישאר אגוצנטרים, אפשר לומר. משהו, זה גם סוג של חינוך האדם. ובעקבות זה, הוא רצה בשיטה של להראות לו כמה יצורים יש בעולם, יצירות אלוקיות, יצורים זה גם הגשם, גם הטל, שהקדוש ברוך הוא אוהב את מה שהוא ברא, אבל לא יכול להיות שהוא לא אוהב אותו. זאת אומרת שהוא ירגיש שהשם אוהב אותו, אבל הוא לא מדבר על האדם הרבה. קצת וימנע מרשעים אורם, הוא מדבר על הרשעים השם בדברים שלו, אבל הוא דיבר על כל מיני דברים, תקראו אחר כך בדברי השם, אז זה נפלא. אז להזיזו לפריפריה, להראות שלא רק הוא במרכז, אם כי זה לא, הוא לא במרכז ולהשפיל אותו, אלא כמו שאומר דוד, נכון, בתהילים, בפרק יוצאת, סליחה, מצד אחד מה אנוש, וחסרי הוא מעט מאלוקים, זה מה שקורה פה, ואני יכולה להוכיח את זה, אבל ברור. ועוד עכשיו אנחנו מדברים על, ושאותו דווקא השם בחר כדי לגלות לו את זה, זה מעלה אותו כמובן, וסיבה חמישי, לתת לו את ההרגשה באמת, לא לתת לו, אלא שזה יקרה לו בלי להגיד עכשיו אתה צריך להרגיש, חלילה.
הוא יביא אותו להבנה.
אלא יביא אותו שלא הכל נפתר על ידי השכל האנושי, על ידי האמונה, על ידי האהבה. מה זה עושים מהאהבה ושמחים בייסורים. אתם יודעים, סיפורי ילדים, יש סרטים בקולנוע שתמיד מראים, איך שילדים קטנים, איך שהילד לא, אם אתה אוהב אותי, תאכל את הנעל. כל מיני, אתם מכירים, כאילו, להראות שכאילו הוא מוכן לעשות, הילד הקטן מוכן לעשות, והיא תגיד, אז אני מאמינה שאתה אוהב, לא משנה. כשאוהבים, אין שאלות. עושים כי אוהבים. והשאלות לפעמים נפתרות בדרך הזאת. אני שוב, אני אומרת את זה ככה, מיניאטורי. ולמשל, אם יש חוויות מיסטיות, אם יש גילוי שכינה, יש מעשים כאלה. אין אנשים שאומרים שהיה לי איזה חזון ש... תראו, יש במקויה, מה אני לא הולך רחוק. חברת, אנחנו חברים טובים של היפנים האלה, אני לימדתי אותם ועשיתי להם סמינרים לגברים, לנשים, למדו רק תנ"ך, אנחנו רוצים להיות כמו עם ישראל. לא רוצים להתגייר, לא רוצים כלום, אבל מאמינים שעם ישראל הוא העם שבגאולה הוא יהיה הראשון והם רוצים להיות אחריו. אנשים, והיה להם פרופסור תשימה, שהוא יסד את הקט הזאת, שהוא ראה באיזה בפוג'יאמה או באחד הערים הגבוהים שם, חזון. חזון אלוקי, שהתנך ועם ישראל, והוא אמר, ומזה הוא בנה את הקבוצה הזאת,
של אוהבי ישראל, הייתם צריכים לראות מה הם עושים בטוקיו עכשיו, עם המלחמה, איזה מצעדות בעד עם ישראל, ושירים, שירי קודש, שירי תהילים, הם שרים כל כך יפה. הזמינו, אנחנו הזמנו אותם לכל החתונות של הילדים שלנו, הם שרו, הכל מתהילים, שירי יפנית ובעברית, והשם רואי לו החסר, וכל מיני. זה מחזון שהוא ראה באחד הערים. סתם אני נותנת לכם דוגמה איך חזון, הוא לא למד, הפרופסור הזה, לא התעמק ביהדות, לא יודע דינים והלכות. אבל הם עכשיו באים ללמוד מאיתנו. יש סמינרים פה בירושלים, יש להם בששת הימים איזה מרכז, ובאים ללמוד באוניברסיטה העברית, לשון, תנ"ך, ותרגם אחד מהם, תרגם תנ"ך ליפנית. סיפור, זה יפה, לא, לא בעם ישראל. שתראו, איוב גם לא יודעים. אם הוא היה יהודי.
נורית, אני רוצה להגיד לך שתי
מילים. לא, 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 אין לי זמן, אין לי זמן. תגידי בפעם הבאה, לא יודעת אם יהיה פעם הבאה, אבל טוב. אז עכשיו אני רוצה רק להראות לכם, לא, לא, חבל. רק דבר אחד. בואו נראה איך השם נותן לאיוב את ההרגשה שהוא אוהב את העולם. רק נגיעות. אני כתבתי לי את זה בזמנו, אז לא נצטרך אפילו לפתוח פסוקים. אבל כן, כתבתי את זה, כתבתי את השקש לפרוק. לא, אבל יש לי
בעזרת השם.
רוצי, רוצי, צודקת, מה זה, אני סתם בסדר גמור. בסדר גמור. כן, רק תדעי שיש הרבה רגש ואהבה בפסוקים שהשם מדבר על כל מה שהוא עושה בעולם. בטח תמצאי את זה. תמצאי את זה. כן. יש לי דוגמאות.
יש פסוק, ידעת כי עשתי בלד ומספר ימיך רבים.
נכון.
הוא אומר, הוא אומר,
אני ידעתי, אני תכננתי אותך עוד לפני שנולדת. אתה יכול להבין בכלל איך תכננתי אותך ואיזה תכונות נתתי לך בעולם שאתה עוד לא היית שם. אז איך אתה יכול בכלל להבין אותו? כן? תראו, אני נותן לכם כמה דוגמאות. קודם כל, אחד, כשהוא מדבר והוא אומר, ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוקים. ברון יחד כוכבי בוקר. אפילו הכוכבים שרים ושמחים ומריעים לאלוקים. שתיים, הים. איך הוא מתאר את הים? הוא אומר, בגיחו מרחם יצא, והקדוש ברוך הוא מתאר אותו, בואו תפתחו רגע למד ח' בפרק למד ח' נו יופ פתע יום בגיחו מרחם יצא הים שהשם אמר לדם עד פה תבוא בואי עד פה תבוא הקדוש ברוך הוא ברא את המים את הים עכשיו, הים ידוע במיתולוגיה, בכל המיתולוגיות, אני ראיתי בחינת בגרות, הזדעזעתי, אבל תסלחו לי שאני אומרת, הזדעזעתי בחינת בגרות לא לדתיים, בחינת בגרות כללית בתנ"ך, שהיה המיתולוגיה בתנ"ך, מיתולוגיה, בכל המאבקים של האלים בים, בים וביצורים ימיים, שזה המיתולוגיה מדברת על הנושא הזה. ושאלו על הפסוק הזה איך המיתולוגיה עונה על זה איזה פסוק מיתולוגי זה אבל לא משנה אז בואו נפתח רגע את הפרק ותראו איך שהוא מתאר כך יפה אנחנו מתחילים בפרק למד ח' אצלי זה כל כך מהר עוברים הדפים אז יצירת הים. הוא אומר לו, אני לא מדברת מימי חציבית הבוקר. הוא אומר, ויסך בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא. הקדוש ברוך הוא הוציא את הים כמו מהרחם, כבר זה עושה חם בלב. שמזכירים רחם ומזכירים, חכו, בסומי ענן לבושו וערפל חתולתו, חיתולים. הלבשתי את הים בחיתולים של ערפל, והלבשתי את הים, ואשבור עליו חוקי. החוק שלי אני אינסופי, זה החוק האלוקי. אבל על הים שברתי את חוקי ואמרתי, עד פה תפוא, ופה
הוא אומר לו בפירוש, ופה ישית בגעון גליך, לא יותר, אל תשתלט על העולם. כלומר, אני התאפקתי. אחר כך תסתכלו למשל... לא משנה עכשיו. אנחנו נדבר עכשיו רק מה שהוא מדבר פה על הרגש. אחר כך יש שהשם מרחם על מקומות לא מיושבים. תראו בפרק מ' פסוק כ"ה. אני מדלגת פה, אבל נסתכל. שהקדוש ברוך הוא אומר, כדי להזיז את איוב מהפריפריה, כן? הוא אומר, זה במם? אז לא, זה לא פה.
לא, זה לבית אין שמה.
זה כנראה בקפה, אולי... מי קפה? טוב, לא משנה. הוא אומר, להמטיר על ארץ לא איש. הוא אומר, אני נותן מטר. אתה חושב שרק אתה צריך גשם ואתה מרכז העולם? לא. אני ממטיר על ארץ לא איש, מדבר לא אדם בו. יבוא איוב וישאל, מה אתה ממטיר גשם על מדבר? מה? מדבר זה גם חשוב, יש שם נמלים, יש שם חיות קטנות, יש שם כל מיני... לא משנה.
יש שם פתאום פרח באיזשהו...
נכון, נכון.
זה מתחיל מים.
או בלמד חרט, כשאומר, היש לה מטר אב? או מי הוליד עגלי טל? השם הוא האבא של המטר, השם מוליד, זה שוב יולדת, אישה, אימא, כאבא טוב שמוליד את המים מהשמיים, וביטויים של אבא וילדים, זה נפלא. או העורב, מי הכי לעורב צידו כי ילדיו אל אל ישבהו? איך הוא עוזר לעורבים? כי הם רגילים שהם אכזרים קצת כלפי הצאצאים גוזלים. אני נותן. איך יעלה הסלע, איך הקדוש ברוך הוא דואג שבדיוק שלא יתגלגלו מהערים כשהיעלים, הידעת את לדת יעלי סלע, בדיוק צריך רגע מסוים כדי שלא ייפלו כל הבלדות שהם, גם לתת האיילה, או בת היענה, כי תעזוב לארץ בצע, ותשכח כי רגל תזוריה. בת יענה ידוע כחיה טיפשה, בסדר. אבל היא שוכחת שיכול להיות מישהו שידרוך, והיא מטילה ביצים והולכת, לא אכפת לה. מי דואג שהביצים כן יתפתחו וזה כמה יפה. ואחר כך על כל התכונות האחרות של כל החיות שיש להם תכונות שונות מבני אדם. אדם שונא מלחמה, אבל הסוס רק מריח מלחמה, הרגליים שלו כבר מחכות לצאת למלחמה. אז למה זה? כל אחד יש לו
או שלו בעולם.
או שהוא מתאר את האפרוחים של הנשב ואומר ואפרוחיו יעלו דם. מרחוק הם רואים שהייתה מלחמה, אז הם, יש להם כבר אוכל. זה נורא נשמע, אבל זה לא בן אדם. זה לא אומר שהבן אדם צריך להיות כמו הצאצאים של הנשר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מרחיק את האדם, מתאר דברים אחרים, מתאר כמה הוא אוהב את העולם, כמה הוא דואג לנשר, וכמה הוא דואג לבני העורב, וכמה הוא דואג, ומה האדם בסופו של דבר יחשוב. מה הוא צריך להרגיש איוב אחרי נאום כזה? זה שאוהב את העולם, זה הוא שדיבר אליי. אני לא צריך תשובה, אין לי תשובה, ולכן הוא מוחק את התלונה.
הוא אוהב את כל המותי, הוא לא
יורד. נכון, והוא לא אומר השאלה נשאר, זה ידי. בהתחלה הוא אומר, עכשיו אני אומרת לכם שני דברים, ובזה נגמור. במענה הראשון הוא פעמיים עונה להשם על הדיבור. פעם אחת אומר, ידי שמתי למופי. ידי שמתי למופי. לשם האוזן שמעתיך ואתה אין נראתך. אבל בפעם השנייה הוא אומר את מה שאני עכשיו אומרת, מה זה ידי שמתי למופי? יש לי קצת שאלות. אבל בפעם השנייה כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו על הלוויתן בשור הפר, תשימו לב שהוא אומר, עד עכשיו רק שמעתי באוזן, אבל עכשיו ראיתי אין נראתך ואינה דומה שמיעה לראייה. ועכשיו ניחמתי על הפר, על כן אמאס, זה פירוש, תלמדו פה, וניחמתי על הפר ואיפה. אני מתחרט בכלל על, 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 על כל שהתלוננתי שאני על הפר ואיפה. זה פירוש אחד, יש המון פירושים. כלומר, אין לי שאלות יותר. וזה הוא עונה לו. ואת הסוף אתם כבר...
זה מלמד אותנו.
נכון. אז הקדוש ברוך הוא אולי השיג את כל המטרות שהוא רצה.
ולגש ברמות.
תודה רבה רבה רבה.
כל עולם צריך ללמוד איוב.
איוב ספר חסוד.
פותר את כל הבעיות.
נכון.
כל הפילוסופיות שהרחיקו כל כך נדוד.
נכון.
לחיות בהן נפש כוחה, ברוך העולמי.
אמן.